שאל השואל ובמבוכה רבה, לאור העובדה שאחד מהאומנים כינה את הציבור שתמכו בבחירות לליכוד בשם עדר בהמות שהם קוששים בקש ובגבבה, האם יש בזה כדי לערער את הכרעת הרוב בבחירות? שכן לא אחת, כך שואל השואל, הוא שומע מפי אומנים, סופרים, שכביכול הללו אשר נמצאים בצד השמאלי של המפה הישראלית הם אנשים שמבינים מהי התרבות המערבית, מהי דמוקרטיה, ולכן יש משקל סגולי לדעות שלהם, בעוד שהללו שבאים מהצד הימני של המפה הישראלית וברובם הם עדות המזרח, אין להם כך לדעת אותם אומנים תובנות בדבר מהותה של הדמוקרטיה, ומשום כך אין להתייחס להכרעה בבחירות כהכרעה שמחייבת. ולכן השואל נבוך, כי הוא מאוד מאוד דמוקרט והיה רוצה בכיבוד ערכי הדמוקרטיה, אבל גם הוא תמע עם הביטויים הללו כמו בהמות וכיוצא בזה, הם ביטויים הולמים ואולי הם מעידים דבר מה גם על התוכן ועל האיש המדבר. אכן השואל ששאל במבוכה נפש יקרה לו, והתשובה לשאלתו היא מאוד מורכבת, ונתייחס אליה צעד אחרי צעד כדי שהדברים יהיו שקולים ומושכלים. ראשית לכל דבר, יש לצטער צער גדול מאוד מאוד שיש מקרבנו אנשים, אומנים, סופרים, אשר הם כל כך אמונים על התרבות המערבית המודרנית, אבל לצערנו תלושים מאוד מאוד ממקורות היהדות. אילו היו מצויים במקורות היהדות, היו מרוויחים שני דברים: גם מקורות של חוכמה ביחס למהותה של הדמוקרטיה והכרעות רוב, וגם ביחס לנורמות הערכיות והמוסריות בדבר נקיות הדיבור וההתייחסות זה לזה. והנה, ישמעו השומעים, כבר בזמן בית שמאי ובית הלל נחלקו בינם לבין עצמם בשאלות רבות, בהלכה ובהגות. כשסנהדרין פעילה וחופשית לפעול, אז המחלוקות מתנקזות לסנהדרין והיא מכריעה ברוב. אבל כשמבחינה מדינית יש צמצום של סמכות הסנהדרין להכריע בגלל שלטונות זרים שהיו בארץ, אזי היה מאוד קשה להכריע במחלוקות שיש בין חכמי ישראל. ואף על פי שהיה דבר ידוע שבית הלל הם רוב, אבל בית שמאי, כך נטען, היו יותר חריפים. ולכן השאלה הייתה עקרונית, האם רוב רגיל גובר על מיעוט איכותי או לא? עד שיצאה בת קול והכריעה שההלכה כמו בית הלל, ולכאורה ההכרעה אומרת שאחרי רבים להטות הוא כלל ברזל מוביל באחדות של עם נאור, גם אם חושבים שבצד המיעוט יש אנשים בעלי דעה ובעלי כישרון. כי אין לדברים סוף, מאחר וכל אדם יכול לבוא לומר שיכול להיות שבצד הזה של המפה יש אנשים בעלי דעה וכישרון, ואין להם חוכמת חיים ולא ניסיון חיים וכל לוקי יוצא בזה. ולכן כל עוד מדובר באנשים ברי דעה, כולם קשירים לומר את דעתם ואחרי רבים להטות. זהו כלל ברזל שהתורה לפני 3,000 חידשה אותו, ואומות העולם גילו אותו רק מאוחר יותר מאוד מאוד. וכאמור, שכבר לפני 2,000 בשנה, כבר עם ישראל תמודד מול השאלה, רוב כמותי ומיעוט איכותי, מי גובר על מה? בוחרה שהרוב הכמותי מכריע. ברור שבהלכה היו מודעים לכך שיש אנשים שגם לרוב הכמותי לא יכולים להיכנס. אנשים שהם לגמרי מופקעים מדיעה או מדעת, ברור שאינם יכולים להיכנס לתוך הרוב. ועד רבה, בשולחן ערוך נאמר שאסור לדיין שיהיו במחיצתו תלמידים שהם בורים בעמי ארצות, שמה אולי בגלל שהם מופקעים מיכולת של שיקול דעת אמיתי, עלולים אולי להטעותו. אבל ברגע שמדובר בבני אדם שיש להם ידיעה בסיסית, בוודאי ובוודאי שהם נכללים בכלל הרוב. והרי בעניין ביטחון המדינה, בעניין הקיום הלאומי שלנו, יש גם זה כלל מאוד מאוד עתיק ומין ביהדות, שבעניין פיקוח נפש, אף על פי שאנחנו נזקקים מאוד מאוד לחוות דעת מקצועיות של רופאים, אם רופא יאמר שאין פיקוח נפש, והחולה יאמר כן הוא בסכנת נפשות, ההלכה קובעת לב יודע מרת נפשו, ומחללים את השבת כדי להצילו, אפילו שהרופא איננו מחייב זאת, אבל החולה מחייב זאת. כך גם בקיום הלאומי יש חוכמת חיים לכל יהודי אשר יושב בציון ויודע מהי הסכנה לעצם הקיום הלאומי, אם זה ברמה הצבאית, ואם זה ברמה המדינית, ואם זה ברמה הכלכלית, ואם זה ברמה הרוחנית. ידיעות בסיסיות כאלה יודעים גם יודעים, ולכן אין לאף אחד את המונופול לומר דעתי גדולה מדעתך, וכאמור גם אין רלוונטיות לנימוק כזה, אלא אחרי רבים להטות. ומשום כך אין לו לשואל להיות נבוך כלל ועיקר מהטענה שכביכול בחלק הזה של המפה, דהיינו הימנית או המזרחית, אין להם תובנות דמוקרטיה מהי. יש להם תובנות. העניין של דמוקרטיה הוא עניין שצריך ללמוד אותו היטב היטב. יש דמוקרטיה בתורה שעולה פי אלף מונים מהדמוקרטיה המודרנית, אבל לא כאן המקום להרחיב ולהעריך. כך שעדיין כל הללו שרמות הדמוקרטיה בפיהם, ואשר מתיימרים שהם כאילו יודעים דמוקרטיה מהי, עדיין צריכים קצת לנהוג איפוק וכבוד לפני כל אדם. נכון, הנה צעור הוא, יש חופש ביטוי. זהו בדמוקרטיה המודרנית. אבל בתורת ישראל אין חופש ביטוי, יש חובת ביטוי. כל אדם חייב לומר את הדברים כדי שהם ילובנו ותתברר האמת וינהקו על פי האמת. ולכן, הדמוקרטיה המודרנית אומרת חופש ביטוי ולא חובת ביטוי. הדמוקרטיה המודרנית מסתפקת רק בחופש ביטוי ולא בחובת השמיעה. לעומת זאת, בתורת ישראל יש חובת ביטוי וחובת שמיעה. כלומר, חובת הזולת, יריבי, ברפלוקטה שלי לשמוע אותי. הוא לא צריך לתת לי לדבר כי אני יש לי חובת דיבור מאת הקדוש ברוך הוא, אלא הוא חייב לשמוע אותי ואני חייב לשמוע אותו כדי שהדברים יתלבנו ושנינו נלך לאור האמת. והיה מקרה שצ'רלי ביטון, חבר כנסת אשר נכנס לכנסת מחמת המחאה של צפון אפריקה לפני עשרות בשנים, הוא קיבל את רשות הדיבור בכנסת, אבל אף אחד לא נכח בכנסת, רק יושב ראש, היושב ראש התורן, ואז אותו צ'רלי ביטון, כשקם לדבר, הפנה את פניו אל הקיר, ואמר, כבוד יושב ראש הכנסת, כנסת ריקה. כלומר, בכך הוא רצה להמחיש את עלבונה ועליבותה של הדמוקרטיה המודרנית. כביכול נתנו לו חופש ביטוי, ואף אחד לא שומע לו. ואם כן, מה ערכה של דמוקרטיה כזו? משום כך כאמור, אל לו לשואל להיות נבוך בגלל הספק בערך הדמוקרטי של ההכרעה. ומכאן, לשאלה הערכית, הנורמטיבית, אכן באמת, הביטוי האומלל של אותו איש אומן, איש תרבות, שאמר שמדובר כאן בעדר בהמות, מוכיח כי אכן באמת הדברים נאמרים מתוך גסות רוח והתנשאות. וכבר אמר הרמב״ם בהלכות דעות, פרק שביעי, הלכה חמישית, בנוגע להללו שמדברים לשון הרע. ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע, כאילו כפר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו מאדון לנו. כלומר, יש ומדברי לשון הרע, מדברים מתוך מקום של גאווה והתנשאות. זה דבר פסול מעיקרו. אין מבט של שוויוניות זה כלפי זה, אלא מבט של התנשאות, וזה חמור מאוד. אבל יתרה מזו, יש והמבט של ההתנשאות נובע ממקום של כפירה בשם, אין לו אלוהים, אינני מכיר את האיש, אבל בדרך כלל בני אדם שמדברים באופן כזה, הם בבחינת אני ואפסי עוד. ואמר מורי ורבי, שניתן נאמר על דרך המליצה, אני ואפסי עוד, אני והאפס שלי עוד עליי. ומשום כך, עלינו לדעת שבאמת צריכים כל יהודי ויהודי לדבר בצורה נורמטיבית וערכית, ואסור בשום פנים ואופן לדבר סרה באופן גורף על בני אדם, כי ההתייחסות המאוד קלוקלת באופן גורף על ציבור נחשבת בתורת ישראל כחטא גדול מאוד מאוד. וכבר משה רבינו עליו השלום הואשם על ידי הקדוש ברוך הוא, אשר האשים את בני דורו כאילו והן לא יאמינו לי כחסרי אמונה. ובני דורו באמת כבר היו עובדי עבודה זרה ולא נימולו, והקדוש ברוך הוא אמר, אתה סופך אינך להאמין בי במה מרה. תוצאה מכך, הרמב״ם תקף בצורה קשה את ראש הישיבה, שהתייחס אל האנוסים שהיו בימיו, אנשים מסכנים, שאומות העולם גזרו עליהם להמיר דתם, ונאלצו להיות יהודים בבית וגויים בחוץ, וראש הישיבה תקף אותם בצורה מאוד מאוד חריפה. והרמב״ם באיגרת השמד פרק ב' כותב, ואתה אתחיל לבאר גודל הטעות אשר נכשל בו המסכן הזה, ומה שעשה בעצמו, הוא לא ידע איך חשב לעשות טובה אחת וקנה רעות רבות, והביא לדוגמה את משה רבינו, כיצד הקדוש ברוך הוא האשימו בכך שהוא כאילו טיל ספק באמונה שלה, של בני דורו. כיוצא בדבר, אליהו הנביא, בני דורו עבדו עבודה זרה, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, את בריתך עזבו. והקדוש ברוך הוא התקיף אותו ואמר לו, אולי את בריתך עזבו. עד כדי כך נוהגים היום שעושים ברית מילה, עושים כיסא של אליהו כדי לבוא לומר לאליהו, אתה אמרת שעם ישראל עזבו את הברית, בוא ותראה שעד עצם היום הזה שומרים את הברית. כלומר, האומה לא סולחת למי שמדבר באופן גורף שלילי על העם היהודי או קבוצה גדולה ממנו. כיוצא בדבר, ישעיהו הנביא, כך אומר הרמב״ם, אמר, ובתוך עם פני שפתיים אנוכי יושב. כבר הענישו אותו ולקחו רצף מן השמיים, רצפה גחלת על שפתיו, כדי שיחופר לו העוון. ללמדנו שאסור בשום פנים ואופן לדבר סרה על מישהו, כל שכן על חלק מן העם. בדברים אלו יש צורך להיות זהירים ונקיי דעת ונקיי לשון. אין צורך בהתבטאויות אומללות ובוטות כאלה כדי לנהל את השיח הציבורי. צריך לנהל את השיח הציבורי בהוגנות, בהגינות, בהיגיון, במוסריות. רק אז הוא יהיה פורה, רק אז הוא יהיה מועיל. אבל לנהל את השיח הציבורי בבוטות, בהתנשאות, בהערכה עצמית גבוהה, זה לא דבר אמיתי, ולכן השואל צריך להיות בטוח שאין לו שום ספק בהכרעה הדמוקרטית, אלא עלינו כולנו ביחד להתפלל לקדוש ברוך הוא שערי רוחו ממרומים, שישובו כולם לקור מחצבתם לתורת ישראל. תורת ישראל היא תורה מן השמיים, היא תורה עתיקת יומין, היא מלאה חוכמת חיים, אפשר לדלות ממנה הרבה ערכי סוד והרבה חוכמת חיים. חבל חבל שאותם אנשי קדמה מעיינים בהרבה הרבה מקורות של הגות במודרניים עתיק, מודרניים שאינם בני ברית, וחבל שאינם מצויים במעיינות הנצח של עמנו, כי אז ככל שימצאו מעיינות הנצח של עמנו ירוויחו גם חוכמת חיים אמיתית וגם ערכי יסוד שעליהם בנוי ומושתת עמנו, שאמור להיות עם נבחר באמונות ודעות ובערכיו, לא בדמו ולא בגזעו חס ושלום, כדי להיות אור לעצמו ואחר כך אור לגויים.